אני שמח להתחיל בזמן, ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים יחידה מיוחדת של קוף-ה, קוף-וו, קוף-זיין, השלישייה המרתקת בספר תהילים. ואנחנו עושים את זה לבד, עושים את זה לאט, סליחה, רוצים להכיר היטב את הפרטים, הפרקים ארוכים, לא קשים מבחינת הניסוח, אבל זה באמת דוגמה ללמוד איך הפרשנות ההקשרית עובדת. ואני רוצה היום, למרות שיש לנו את קוף-ה, קוף-וו, קוף-זיין, ובעצם רוצים לעסוק בשלושתם, והסי כמובן יהיה בשלישי, אני רוצה להתעקש על שני הראשונים, לעצור פה, ולהסתכל על שני הראשונים ולעשות חושבים, ואחר כך ללכת הלאה. מבחינה מתודית חשבתי שזה נכון, מכמה סיבות, כפי שאני רוצה להראות בהמשך. זו דוגמה מרתקת מהרבה סיבות. אישית אני גם מרגיש מבחינת הלימוד שלי וההתפתחות, שני המזמורים האלה למדתי מהם הרבה וגם מהפרשנים, ויש הרבה מה להוסיף שדווקא על ידי עיון בקוף-ה קוף-וו נוכל ללמוד לפני שנתקדם. השיעורים מוקדשים לחיילים ולפצועים המפונים, לכל עם ישראל, וטוב מאוד ללמוד מקוף-ה קוף-וו הרבה מאוד על הייעוד של עם ישראל. שנייה בבקשה, פיו, הנה. השקופית הזאת מסכמת עוד פעם, רק לזכור, אנחנו בסוף הספר הרביעי. מתחילים את ההלל וההודאה, שזה הנושא הדומיננטי בספר החמישי, וזה סוף הספר הרביעי. המיקום מצוין, כפי שאומרים ב-real estate, location, location, location. זה יושב בדיוק על סוף הרביעי, שניים, והבא, תחילת הספר החמישי. זה מופלא עד כמה שזה מדויק. והשקופית הבאה שרציתי להראות, זה השקופית הזאת, סליחה, מספר 8, זאתי, שזה עכשיו הספר הרביעי, ואנחנו רואים שבספר הרביעי על כל ההתפתחות, ודיברנו עליו הרבה, הספר הרביעי חותם תהליך ארוך מאוד. פייטט, עם ישראל היה בצרות צרורות, הכל החורבן קרה. איך אפשר לצאת מזה? משה עוזר לנו, מזמור צדי. והעולם מתוקן שוב, אני משתקם מבחינה אמונית להגיד בבוקר חסדך. וחוזרים ורוצים לתקן את העולם, ועם ישראל רוצה לתקן את עצמו עם חזרת מלכות בית דוד, וחוזרים מהגלות, ואז יש הודעה לרבים, ועם ישראל חושב מי זה עם ישראל, על קוף-ה, קוף-וו, מה ההנהגה של השם, ומה עם ישראל עושה מזה בקוף-וו. והנה, המזמורים האלה קשורים מאוד מאוד מאוד, שלושת עשיתי זום אין, כל הספר, תהילים, ספר רביעי, והיחידה של ששת המזמורים האלה, אשר מאורגנים בזוגות. דוד חוזר לעיר, והעם חוזר לעיר. דוד אומר ברכי נפשי את השם, והעם אומר ברכי נפשי את השם איתו. ואחר כך פונים לעולם, וראינו כבר כמה פעמים הזכרתי, שסוף קוף דלת פונה לקוף, סוף קוף דלת עם המושגים עשירה, מה שראינו פה, אז ראינו שסוף קוף דלת נותן יד לספר, למזמור הבא בקוף ה', מה שראינו פה, עשירה, עזמרה, ירב שיחי, אני יוצא החוצה, קונטקסטואליטי, זה כל כך יפה ומדויק. ועכשיו אנחנו בקוף-ה ובקוף-וו. ופה אני רוצה לספר לכם שלפני הרבה הרבה שנים, כיוון שאני יש לי את הזכות שאני קורא גרמנית, יש מאמר של פרופסור ולטר צימרלין, חוקר שאני מאוד שמח לצטט אותו מכמה וכמה סיבות. זה המאמר שלו שאני הולך לצטט לכם אותו בעברית. פרופסור ולטר צימרלי הוא תיאולוג מאיזה עיר קטנה בהרים בשוויץ, הוא למד בציריך לפני השואה, נסע אחר כך לברלין, וכשהיטלר הגיע לשלטון הוא ברח משם, הוא היה בציריך, ומצאתי דברים מאוד יפים רק עכשיו, ועם האינטרנט אפשר למצוא המון דברים מעניינים מאוד, ולטר צימרלין ברח מגרמניה והיה בשוויץ, ומאוד מאוד יצא נגד הנאצים, גם בשוויץ היו קצת, והוא כתיאולוג צעיר מאוד, בין 25, בתחילת ה-30 שלו, יצא במשך השואה, ושמר על, נשתדל לשמור על ערכים של בני אדם, ויצא נגד נאצים. הוא כתב מאמרים יפהפיים, ידע עברית היטב, והיו לו הרבה מהתלמידים שלו, היו מחוקרים מדהימים, וקראתי את העבודה שלו בתוך הכתבים שלו, גזמלת האופסצן, היום הכל אונליין ברוך השם, וזה מאמר שהוא כתב ב-1974, והוא כבר בן 67 כשהוא כתב אותו, הוא לימד אותו, והמאמר הזה שנקרא צווילינגס פסלמן, טווין פסלמס, תאומים, וזה מאמר שקראתי אותו לפני המון שנים, בספרייה, ולא מצאתי אותו, עד שהיום חיפשתי אותו אונליין, וקראתי אותו ונזכרתי, והוא מכמה סיבות, זה נגע מאוד בליבי, גם לשמוע על הסיפור של בן אדם שהיה, שמר על הערכים של התיאולוגים, הוא היה תיאולוג, וזה מבחינה האישיות שלו, והתקופת השואה, וגם מבחינה האקדמית שלו. הוא היה בתקופה שלא דיברו על פרשנות ההקשרית, והמאמר שלו טוען, אל תקרא את המאמר לבד. תמיד תקרא אותו ביחד עם השכן, תחפש. והוא היה מהראשונים, עוד לפני העבודה המפורסמת, בשנת 1985 של וילסון, שהוא נחשב כשעת הלידה של הפרשנות האפשרית. זה 11 שנה לפני כן, הוא כתב מאמר, אומנם קטן, נקודתי, והוא לא זיהה את כל הגדולה, גם לא היה לו מחשב, והעולם לא דיבר על פרשנות ההקשרית של כל הספר. עדיין כולם היו קורבנות של הביקורת, של התפיסה הביקורתית היסטורית, ועל כל מזמור אתה שואל 10 שאלות, מי לקח ממי, מי יצר את זה, ואתה לא רואה אותו ביופיו, as is, ואתה לא רואה אותו בקונטקסט. והוא כן עשה את זה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם ניתוח שלו, על שני מזמורים אחרים, שבמאמר הזה הוא מדבר על צווילינגס פסלמן, טווין פסלמס, אחד מהם זה קופי, והוא כתב דברים יפים, ואני חושב שנוכל להוסיף הרבה מאוד, דברים יפהפיים והוא כתב, והוא כתב משהו אחר על צווילינגס פסלמן אחרים, טווין פסלמס, שזה קוף יוד, א' וקוף יוד ב'. ואני רוצה להראות לכם מה הוא כתב על שני המזמורים האלה, שזה בולט עד כמה שזה מדויק, כל אחד מבין את זה, אין אפילו זה קרוב לביטול תורה להסביר ששני המזמורים האלה קשורים, אבל דווקא מתוך זה לחזור למזמור קוף ה' וקוף ו' ולגשת עם תפיסה, בוא תזהה מזמורים תאומים למזמורים האלה גם כן. וזה שני המזמורים שאני רוצה להראות לכם. בהבנותיי הרבים, לא הכנתי אותם כדף מקורות, יש אותם אונליין, ובלי נדר אני אשלח לכם אותם. זה שני מזמורים, אופס, שמתארים את השם בקוף יוד א', ואת הצדיק בקוף יוד ב'. כבר מפה אתם רואים, שני המזמורים האלה זהים להפליא. שניהם באלף בית, שניהם מתחילים בהללויה, שניהם לכל אות, לכל שתי אותות מאלף בית, אותיות מאלף בית, פסוק, שניים, 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 ואחרון, שני אחרונים, שלוש, שלוש. זה בנוי לתלפיות בדיוק. בואו נקרא אותם, נחשוב עליהם קצת, ואחרי זה, כמומחים בדוגמה הראשונה של צווילינגס פסלמן, נגיע למאמר קוף ה' וקוף ו', ואני רוצה להשמיע, לספר מה שצימרלי אומר, ואני הקטן באלפי ישראל, להוסיף כמה דברים שיש הרבה מה להוסיף, אבל הוא באמת פתח לי פתח לראות דברים. ובספרות הוא נחשב כאחד הראשונים שרואה פרשנות ההקשרית, אחד פה, אחד שם, ואחד פה, רחוק, רחוק, רחוק מלהסביר את הספר כולו. הללויה, עודי אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועידה. גדולים מעשי אדוני דרושים לכל חפציהם. הוד והדר פועלו, וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום השם. טרף נתן לי רעיו, יזכור לעולם בריתו. כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. מעשי ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. אתם רואים פה מזמור מאוד יפה, בנוי לתלפיות לפי א' ב', שנייה. בנוי לתלפיות לפי א' ב', והם מתארים את השם. המזמור מתאר את השם. המשורר רוצה להודות מהלב, אני. זה אני, אני רוצה להודות. ופה התיאור הלל והודעה להשם על מעשיו. ואחר כך מעשה השם ממצרים עד שעם ישראל נחלו את ארץ ישראל. זכר עשה לנפלאותיו, והשם חנון ורחום. הוא זוכר את בריתו. הוא אומר לעם ישראל את כוח מעשיו, והוא נתן להם את ארץ ישראל. נושא מאוד דומה לקופי. הוא נתן להם את התורה, והמצוות הם סמוכים לעד לעולם. לא אוכל להתאפק לספר פה את המדרש. סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. פשט הפסוק שמצוות התורה סמוכים. דהיינו אפשר לסמוך עליהם. They are reliable. סמוכים, חזל דורשים, סמוכים שיש סמיכות פרשיות. זה כמובן, אני לא יכול להשתיק את זה כשמדברים על פרשנות ההקשרית. סמוכים לעד לעולם, וכולם עשיים באמת וישר. והשם פדה את עם ישראל ממצרים, ציווה להם את הדור, את הברית, והשם קדוש ונורא, ומה בסוף? בסוף המשורר אומר, בשלוש הצלעות האחרונות, תדע לך, הכרת את השם, ראית את מעשיו, אתה משבח אותו בכל מקום ומקום, תדע לך, אדם ישר, אדם נחמד, ראשית חוכמה יראת השם, שיהיה לך יראת שמיים, תכיר את הבורא, זה אדם, זה לא שבח הבורא, זה אדם. שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. מי שעושה את המצוות ומתחבר להשם, הוא נמצא במקום טוב, הוא מתחבר עליו. אומר צימרלי, המזמור מדבר על קודש בריחו, אבל האדם רוצה להתקרב אליו. האדם רוצה להודות לו בסוד ישרים ועידה, עודי אבני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, אני בלב שלי ואני עם הקהילה שלי, עם הישרים, ובסוף כמוסר השכל של המזמור, תדע לך, כדאי לך להכיר את השם אותו שיבחת, ולהתחבר מלמטה למעלה, להשם. אז לא על השם בלבד מדובר, אלא גם על השבח מפי המשורר, וגם על המחויבות של המשורר לקחת את יראת השם, נר לרגליו בדרכו. וזה מה שצימרלי אומר מאוד יפה, יש פה דינמיקה בתוך המזמור. הנושא המרכזי זה השם, אבל איך אתה מתקרב אליו? לא פלא שהמזמור הבא אומר, מתחיל במקום שמזמור קי"א סיים, וכשהוא מסיים שם בקי"א, שטוב לבן אדם להיות ירא השם, יראת השכל טוב, ראשית חוכמה, יראת השם, או מזמור קי"ב ממשיך איפה שסיים קי"א. הללויה, אני קורא את קי"ב. הללויה, אשרי איש ירא את אדוני, במצוותיו חפץ מאוד. האדם שבאמת יראת השם משפיעה עליו, כפי שראינו בסוף קופיות באלף, והוא חפץ במצוותיו, אשרי האיש. גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך. שימו לב כל, כמה המושגים חוזרים פה. דור הישרים שבן אדם מקים, למה הוא יש לו דור ישרים? כי הוא לפני כן ברך את השם בסוד ישרים ועידה, הוא מודה להשם. אז המושגים מתכתבים זה עם זה. אותם מושגים שמתארים את שבח הבורא בקוף י' א' ואת שבח האיש ירא השם בקוף י' ב'. הון ואושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. איזה טווין, איזה תאום. קדוש ברוך הוא, הוד והדר פועלו וצדקתו של קודש בריך הוא עומדת לעד. גם האדם הצדיק שהולך בדרכו, הון ואושר בביתו וצדקתו של הבן אדם עומדת לעד. אותם ניסוחים לבורא ולאדם. הנושא שלי זה לא להשוות לדתות אחרות, אבל בנצרות האדם וקודש בריך הוא, והאדם שהולך בדרכו ויש לו את ה-imitation of God, אימיטציה די, הוא לא מגיע לאותו חיבור ואותו יחס של תאומים, לא ספרותית מזמורים תאומים, הגותית, השם והמשורר וצדקתו עומדת לעד. מה נאמר על הצדיק? זרח בחושך אור לישרים, אותם ישרים שהוא מחנך את הילדים שלו, והוא נמצא פה עם הישרים, ומה קורה לצדיק? חנון ורחום וצדיק. כמו שהשם חנון ורחום השם, ככה גם האדם חנון ורחום וצדיק. וידוע מאמר חז"ל, מהו חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום. דרשה מאוד יפה, שהגמרא והמדרש אומר את זה בכמה מקומות, מחשבת ישראל כמובן, לך בדרכו, דבק במידותיו. שני המזמורים האלה בקריאתם ביחד, אומרים בדיוק אותו רעיון. מהו חנון ורחום? ויש לך מזמור קוף י' א', אתה שואף בדיוק לאותו רעיון חנון ורחום וצדיק. והאיש הזה חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט, כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח באדוני, סמוך ליבו לא יירא עד אשר יראה בצריו. המצוות אפשר לסמוך עליהם, reliable, והלב של הבן אדם שלא יירא, הוא סמוך ליבו, הוא סמוך ובטוח, ממש סמוך ובטוח. וכשם שהשם עזר לעם ישראל בכניסתם לארץ ישראל, כך עושה הצדיק. פיזר נתן לאביונים, הוא מפזר את ההון שלו, והוא נותן את זה לכולם. וצדקתו עומדת לעד. כמו שנאמר פה, צדקתו עומדת לעד עם וו, ופה עם וו, באות וו, פה בלי וו, צדקתו עומדת לעד. קרנות הרום וחבות, רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תובת. המון המון דמיון בין שני המזמורים האלה, אני חושב שזה באמת ביטול תורה להראות עד כמה שהמזמורים האלה מתכתבים זה עם זה כתאומים. הבאתי בו צד כמובן כדרכי, איך שזה זורם בכל מזמור, אבל אני רוצה שתראו פה את המזמור הבא, שפה צבעתי את הדברים. המושגים שמופיעים פה ושם מופיעים בצבעים. ויש פה תופעה מרתקת. שני המזמורים האלה כסטייטמנט מאוד פשוט, אופה, של המאמר שלו, שני המזמורים ביחד הם יחידה אחת. אתם רואים פה מבחינה ספרותית, כל מה שצבעתי את זה לפי שיטה אחרת מאשר שמשתמש בו היום, המון מושגים מופיעים בדיוק במקביל, גם באותו מקום באלף ב', ברור, המזמור קוף י' א' שמשבח את השם, עם פזילה מה האדם עושה עם זה, במזמור קוף י' ב' שמשבח את הצדיק, עם פזילה כלפי שמיה, כי הוא ירא את אדוני, והוא רוצה ללכת בדרכו, אם לא קוראים אותם ביחד, כל מזמור צולע. אתה רק רואה את המסר של מזמור אחד, אם תקרא את התאום שלו. מה אומר היחס בין שני המזמורים? המון. השם, המשורר, נותן כבוד למשורר, המשורר נותן כבוד לאדם, אתה וקודש בריחו, אתם עובדים ביחד, אתם תאומים. ומה שהשם מתכנן ועשה לעם ישראל בעבר, הצדיק עלי אדמות ממשיך את זה. וביחד הם מהווים יחידה אחת. אם השם עשה את זה לעם ישראל ועם המשורר שקורא את המזמור, הרי בקוף י"ב הצדיק שעושה את זה, הוא משפיע על המשפחה שלו, על החושך שהוא מאיר, והוא בונה את עצמו, הוא עוזר לאביונים, וגם בלי לריב איתם, הוא משפיע על הסביבה המרושעת שלו. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד ומתחזק, ועל ידי כך הרשע יראה ונמס וכעס, שיניו יחרוק ונמס, ותאוות רשעים תאבד. השם הצדיק. הצדיק והשפעתו על החברה כולל תיקון העולם מהרשעים. זאת דוגמה מאוד יפה שצימרלי קורא לזה הדוגמה של צווילינגספסל, ואז יש לו בעצם מבוא די ארוך למאמר, 4-5 עמודים, זה מאמר קצר ומתומצת, ובמבוא הוא אומר, תדעו לכם, יש כמה מזמורים שמתכתבים זה עם זה. בעיניי זה ממש אל תזכן, זה ממש דברים ידועים היטב היטב, וכל הגישה שלי מתבססת, כל הפרשנות ההקשרית מתבססת בדיוק על הדברים האלה. עכשיו, את 20 הפסוקים האלה יכולנו להראות בצורה מאוד רגועה על שקופית אחת. מה נעשה שיש לנו 45 ו-48 פסוקים בכל מזמור? אני לא יכול להראות אותם בשקופית אחת. אני בכל זאת רוצה לעבור על התרגיל ולראות עד כמה שהם דומים. זה קלאסיקה. התאומים האלה הם כל כך ברורים, עם א' ב', עם אותם ניסוחים, עם אותה פתיחה של הללויה, עם המון המון ניסוחים ורעיונות דומים, מהו חנון ורחום, מהפתח חנון ורחום, צדקתו עומדת לאט, תהילתו עומדת לאט, המון דמיון שזה קופץ לך לעיניים. במזמור קופי וקופיו, זה יותר מסובך. אני רוצה עכשיו בכל זאת לעשות מעין חזרה קצרה ולהראות עד כמה שקופי וקופיו בדמיון שלהם, שנייה בבקשה, בדמיון שלהם משקפים משהו, ואני מסתמך על מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, מה האופי שלהם. ואני רוצה לעבור ממש על כמה מהפסוקים, אני אקרא את הכל, ילך לנו הזמן. קוף ה' מדבר על הנהגת השם את עם ישראל, שהעולם ידע איך השם מנהיג אותם. ובצורה מוגזמת, אפילו פרעו בכיף עשה כל מה שהשם רצה. כל אחד הבין את התוכנית של ההנהגה, הכל בזכות ברית אברהם. הודו לאדוני קירו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו. זכרו נפלאותיו. אם אתה זוכר את הנפלאות ואת המופתים, הכל מבוסס לפני המופתים במצרים על ברית האבות של אברהם ויעקב. והוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו. יש לזה השלכות לכל העולם ולכל הדורות. זכר על עולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. וזה מתחיל עם אברהם, ודיברנו על הפרטים. וזה חוק שמבוסס סביב ארץ ישראל. בא סביב לארץ ישראל, עם ישראל היה מעט במצרים, ולא הניח לאושקם, הלכו מגוי לגוי, וממלכה על עם אחר, לא קרה להם כלום. הגלות היה טיול, היה נחמד מאוד להיות בין הגויים. אין שם שיעבוד, אין שם תיאור של סבל, של רעב. הכל מתואר, בסוף כן, ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר, אבל השם שלח לפניהם את יוסף, ויוסף הוכיח את עצמו. וכשהוא היה שם בבית הכלא, מיד הוא שלח את המלך, שלח מלך ויתיראו מושל עמים ויפתחהו. והוא שם אותו מיד לאדון, איזה אידילה. ויבוא ישראל מצרים, והם בארץ חם, והם פרו וישרצו וירבו מאוד מאוד. אלא מה? המצרים היו קצת רשעים, אבל מיד הוא שלח את משה, הוא שלח מלך, הוא שלח לפניהם את יוסף, הוא שלח את המלך, עכשיו הוא שולח לפניהם את משה, הכל עובד פרפקט עם משה ועם אהרון. היו מופתים במצרים, שלח חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו. המצרים שיתפו פעולה יופי, לא משהו מסופר בספר שמות. לא מרו את דברו? אתם יודעים מי כן מרו את דברו? קובב. ועוד שנייה נראה. והנה כל המכות, אני מדלג. ויח כל בחור במצרים, ויוציאם בכסף וזהב, איזה יציאה עשירה. שמח מצרים בצאתם, אנחנו יודעים, כי נפל פחדם עליהם. אז היה כזה גרויס גליק במצרים שהם טבעו בים? זה תיאור אידילי, חיובי. הכל חיובי. ובמדבר היה מים, זכר דבר קודשו לאברהם עבדו, והנה מה האנד פוינט? עם ישראל יצא בססון, ברינה את בחיריו, ועם ישראל לארץ ישראל על פי תורת ישראל, כפי שאומרים בבני עקיבא, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, הללויה. תיאור יפהפה. אני קורא עכשיו עוד פעם מהר, את מה שראינו, לא כל המקבילות שראינו פה, אבל אני כן רוצה להתייחס בקיצור למה שאמרתי על המקבילות. וזה המקבילות שראינו פה, דוד המלך אמר את אותם דברים, בעלת המשכן ובעלת הארון. ראינו שהמזמור הזה מתכתב עם ספר בראשית, שם מדובר על שנאת עם ישראל, התחיל עם כך שהאחים שנאו את יוסף, ויוסיפו עוד שנא אותו, ויוסיפו עוד שנא אותו, והתנכלו אותו להמיתו. זה השנאה והחטא של עם ישראל. אין מילה בקופהי על זה. המצרים הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. כמובן יש פה רמז, כפי שאמרנו, שהשנאה בין האחים היא שגרמה לשנאה של מצרים. אבל לא על חטא מדובר פה. הם הולכים ומקבלים את חבל נחלתו, כמו שמתואר בספר דברים למד ב', מקבלים את מיטב ההבטחות מפי משה בפרשת האזין. ובישעיהו מדובר פעמיים אותו פסוק, בישעיהו הראשון והשני, ופדויי אדוני ישובון, ובאו לציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. זאת יציאת מצרים, חוויה נבואית של חזון ישעיהו, ויוציא עמו בססון ברינה את בחיריו. הכל בצורה אידילית, קיום נבואי. וראינו שגם בספר נחמיה המושגים של זכרו נפלאותיו אשר עשית, זה בעצם מה שנחמיה עשה בימי בית שני, והמושג להאיר בלילה זה בדיוק ספר שמות. מה יש לנו בקוף ה? תיאור יפהפה עם סיפור יציאת מצרים בשמות, הגשמה לפי האזינו, ההגשמה לפי ישעיהו של חזון, וגם כמובן נחמיה. הכל חזון נבואי שהולך ומתקיים. שונה לחלוטין החוויה במזמור קוף וב שקראנו פעם אחרונה. המזמור בנוי לתלפיות עם פתיח, אני חושב שזאת לא הגרסה האחרונה שיש לי פה. אולי כן, לא זוכר. הוא מתחיל עם הודו לאדוני קירו בשמו, הודו לאדוני קירו בשמו, סליחה. לא, לא, זה לא זה, סליחה, טעיתי כמובן. אני מדבר על קוף וב. הנה, עכשיו זה נכון. מזמור קוף וב, הנה, זה המזמור, ודאי. סליחה. מזמור קוף וב, לכאורה דומה מאוד. ככה התאומים, הם מאוד דומים. הם באים מאותו מקור. אבל כל אחד הוא, יש לו עולם משלו, אישיות משלו. הודו לאדוני, הללויה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. באמת הודעה של עם ישראל, נוסח ההודעה הרגיל, גם הללויה וגם הודו לשם כי טוב כי עולם חסדו. מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו? מי יכול לספר את כל התהילה? אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. ואני רוצה להתחבר, דיברנו על זה שאדם שרוצה להתחבר, הם טוענים שזה הרגיע צדק, אני לא חושב שהם צודקים. ואנחנו רוצים להיזכר כל אחד, לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך, אותה נחלה שהזכרנו לפני כן. ועכשיו מתחיל וידוי ארוך ומפורט לאורך כל ההיסטוריה. וכל ההיסטוריה מתארת חד משמעית שמדובר לא רק בגלות עם ישראל במדבר 40 שנה, אלא בגלות עם ישראל בבבל. והבכייה במדבר 40 שנה היא הייתה בכייה לדורות של גלות בבל. ובמצרים אבותינו היו, הבינו, חטאנו עם אבותינו, הבינו והרשענו. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכו, והם היו, הם מרו, וימרו. אתם זוכרים את המזמור הקודם? מצרים לא ימרו את דברו. עם ישראל וימרו. ויושיעם למען שמו להודיע גבורותיו. והוליך אותם במדבר, הציל אותם מיד שונא, וגאל אותם מיד שונא. זין מדבר, ומארצות יאמרו גאולי השם. והנה היו במצרים, אחד מהם לא נותר, ויאמינו בדברו, ישירו תהילתו, לא החזיק הרבה זמן, מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו, ובמדבר, ועוד מצווה, וגם למשה, ויקנו, ותבער אש בעדתו, קורח, ממש הפרשה שלנו, חטא העגל מופיע אחר כך, אבוי דזורה, וימירו את כבודם, זה לא מלשון למרות מרי, אבל זה להפוך אותם, וימירו, שכחו אל מוציאם, עושה גדולות במצרים, נפלות בארץ חם נוראות על יום סוף, הכל שכחו, אבל משה הוציל אותם. והיו צריכים להגיע לארץ ישראל, וימסו בארץ חמדה. זה המרגלים. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, את פרשת שבוע של אתמול. אבל לא רק במדבר 40 שנה להפיל אותם, אלא גם להפיל זרעם בגויים ולזרעתם בארצות. הגזרה של המדבר של המרגלים הייתה, כפי שהמדרש אומר, פה וביחזקאל קו, הייתה גזרה לגלות. להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות, תזכרו את המושגים בארצות ובגויים. גלות, עונש, פרשת בלק, סיפור בעל פאור, ויחיסו במעליהם, סיפור פנחס, מי מריבה, בלי סוף, כי המרו את רוחו. מצרים במזמור הקודם 10, עם ישראל לא הפסיקו עם המרי, אבל השם לא השמיד אותם. השם שמר עליהם, אמנם עבדו עבודה זרה, ויזבחו זבניהם את בנותיהם לשדים, ושפכו דם, ויתמעו במעשיהם בארץ ישראל, ויחר אף השם בעמו, ויתעב את נחלתו, ויתנהם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם, והם היו בלחץ, פעמים רבות יצילם, והם ימרו בעצתם, וימוקו בעוונותם, בעוונם. אבל השם שומר עליהם, וזה הסוף של המזמור, ביער בצר להם, ריחם עליהם, הוא שמע את רינתם, הוא זכר את ברית האבות, ממזמור קופי, והוא נותן, ואנחנו מתפללים, הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות השם קדשך להשתבח בלתייתך. אותו happy end של סיפור החטאים, עד פסוק מם ג' השם ריחל עליהם, ביער בצר להם. ולמרות כל החטאים וכל הגלויות, השם זכר אותם ורוצה להושיע אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פעמים רבות יצילם. ואנחנו מתפללים אותה כוונה טובה השם שהייתה לך למרות החטאים שלנו, להציל אותנו, אנחנו מתפללים ברוח ההבטחה הזאת, אנא באמת תקיים את זה ותן לנו צ'אנס, והושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים. להודות השם קודשך להשתבח בתהילתך. בניגוד למזמור קוף, י"א וק"ב, שבקלות יכולנו לזהות את הדמיון. זה ליד זה, ממש ממש כל הזמן מתכתב, זה לא אותו ניסוחים. יש ניסוחים דומים, ואני רוצה עכשיו לעבור עליהם לפני שאני מפרש מה המסר שעולה מזה. סליחה, לא לפני שאני משווה, סורי, לפני שאני משווה, לא סיימנו לפני שבוע את כל המקבילות, וראינו שיש המון מקבילות שהמזמור הזה מתכתב איתם. אדם שמתבקש בתחילת המזמור, אשרי שומרי משפט עושה צדקות בכל עת, הוא מתבקש ללכת בדרכיו של הנבואה מישעיהו, כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות, אשרי אנוש שיעשה את זאת. מי שמקיים את ק"ו נכון, והוא מתוודה על החטאים, הרי הוא מקיים את דבר הנביא. זכרני פקדני, שהוא מתפלל, זה כמו ירמיהו. ואם אנחנו אומרים, חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו, הוא מתפלל כמו שלמה בשעתו, בחנוכת המקדש, והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור, חטאנו, האבינו, ושענו. אני בעצם במזמור ק"ו, הווידוי הוא ביטוי, אני רוצה לחזור למקדש של שלמה. זה היסטוריה קצת כמה מאות שנים, אבל מנטלית. זה לחזור למלכים, וככה עושה דניאל, וככה עושה נחמיה, שהם משתמשים באותם ניסוחים. כשאני מדבר, השם תעזור לנו כרוב חסדיך, אני בעצם מצטט את ישעיהו. אנא, תרחם עלינו כרוב חסדיו. וחסדי השם מזכיר, תהילות אדוני, כעל כל אשר גמלנו רשם, ורבתו לבית ישראל אשר גמלנו כרחמיו. זה בדיוק הניסוחים שאנחנו אומרים פה. ויזכור להם בריתו כרוב חסדיו. הכל מתחבר, תקיים בנו את הנבואה. ויחזקאל, מי שעומד בפרץ, כמו משה, גם יחזקאל מדבר על אלה שהצילו את עם ישראל שעמדו בפרץ. ואותם ניסוחים של הגלות, והפיל אותם בגלות, של להפיל אותם במדבר, זרעם בגויים ולזרעותם בארצות, זה בדיוק אותה גלות של יחזקאל, נביא הגלות. שכל יחזקאל התחיל בגלות, היה בגלות, והוא מדבר על ארץ ישראל. וכשבסוף המזמור מדובר על קיבוץ גלויות מן הגויים, זה ממש התפילה של ירמיהו, וקיבצתי אתכם מכל העמים, יחזקאל, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם. אז כל המזמור הוא נושם נבואה. ואם בסוף המזמור ממש, ואמר כל העם אמן, הללויה, וזאת החתימה של הספר הרביעי, הרי זה בדיוק, אנחנו רוצים לחזור למשה רבינו, בזמן שהוא עבר את ארץ, שהוא תכנן את המעבר לארץ ישראל בהר עיבל, הר גריזים, וענו כל העם ואמרו אמן, ואמר כל העם אמן 12 פעמים. מזמור ק"ו, גם הוא סקירה של עם ישראל, אבל הזווית של החטאים של עם ישראל. איך אנחנו מתקנים את החטאים? אנחנו שומרי משפט, עושים צדקה כמו ישעיהו. אנחנו נערכים ומתכוננים לחזור. אז מה יש לנו? בהמשך למה שאמרתי בהתחלה של Twin Psalms, כמו שי"א וק"ב, השם והאדם שהולך בדרכו מתקרבים, ככה במזמור ק"ה, זאת ההנהגה האלוקית בהיסטוריה. כך הוא תכנן את הכל, יופי, הכל עבד פרפקט, פיקובלו, הכל היה מעולה. המצרים שיתפו פעולה, יוסף שיתף פעולה, פרעה שיתף פעולה, משה שיתף פעולה, הכל היה פיקס מצוין, לפי החזון היפה של הנבואה. בא יותר מאשר ק"ב, שמתאר את האדם שהולך בדרכו של השם, והוא דומה לו, מזמור ק"ו הוא לא כל כך הולך בדרכו. אבל למרות החטאים והבידוי הארוך, הוא אומר על המשורר אשרי שומרי משפטיו. עושה צדקה. המזמור קובע רוצה לחנך שהאדם יהיה צדיק שדבק בתוכנית ההיסטורית האלוקית שאנחנו חוזרים לארץ ישראל. וואו, רשימה ארוכה של חטאים, ארוכה וקשה הרשימה, אבל לא חטאים שאמורים לשבור את הבן אדם. השם תמיד עומד בצד כמו אבאלה שדואג לילד הקטן שלו, אימאלה שדואגת לילד הקטן, נפלת, אני עוזרת לך, אני מקים אותך. ובסוף, עם ישראל מבקש לחזור, או שאינו השם לוקנו מן הגוי. עכשיו תראו איזה יופי, הניסוחים עובדים לא כזה בולט, כמו במזמור קי"א וקי"ב, אבל בכל זאת מאוד מאוד ברור. וזה שלחתי לכם בדף הענק, שהוא באמת גדול מאוד וקשה להכיר את, לקרוא את כולו. לא, לא פה, סליחה. בדף הענק, עם שלושת המזמורים, סיכמתי, זה הדף הענק, הוא בלתי אפשרי, אפילו שמדפסים אותו ב-A3, הוא מאיים וקשה לקרוא אותו, כי אתה צריך להביא גם את המזמורים, וגם את המקבילות, וזה פשוט יותר מדי, זה לא קי"א, קי"ב, שהכל ב-A4, הרבה יותר, A4 זה 20 פסוקים, וזה 130 פסוקים. זה המקבילות של שלושת המזמורים, בכוונה לא רציתי לקחת את קי"ז, אבל אני רוצה כן לקחת את מזמור קי"ה, שעכשיו ראינו את הצווילינגס פסלם של קי"א, קי"ב, ונוכל לעבור עליהם, אני צריך לשפר את הרשימה הזאת, אבל אתם תבינו עכשיו, אני מקווה מאוד מאוד יפה את הרעיון. אם קי"ה אומר הודו לשם קירו ושמו, ובסוף הללויה, גם המזמור הזה עוסק ב... בדיוק, כאילו סדר הפוך. הללויה, סיימת בקוף, סיימת פה עם הפסוק האחרון, הללויה, אני ממשיך. אותה מילה שחתמה את קוף ה', היא תפתח את קוף ו'. ומה שפתחת את הודו להשם, קירו ושמו בעמים, הודיעו בעמים עלילותיו, קו"ו אומר את זה לעם ישראל, כמה טוב לנו, הודו לנו כי טוב, כי לעולם חסדו. ואנחנו צריכים להתהלל, דיברנו על זה, אנחנו צריכים לשפר את עצמנו, להיות ראויים להלל ולשבח. מה, ופה תראו איזה דוגמה מרתקת, הדוגמה הבאה. הדוגמה הרבה היא אחד, הדוגמה הנפלאה של אומנות המקרא. מה פשט ויוצא עמו, בססון, ברינה את בחיריו, הרינה של מם, של קה, זה כולה התלהבות נבואית. ססון ורינה, הבחירים. במזמור קה, הרינה נהפכה משמחה והתלהבות, ויר בצר להם בשומעו את רינתם. מה זה הרינה פה? זה לא חגיגיות של יציאת מצרים בססון וברינה. זאת לשמוע אל הרינה ואל התפילה. הרינה שהייתה פה התלהבות אנתוזיאסטית של גאולת מצרים, נהפכה פה לתגובה של צרה, ואני מתפלל מתוך צרה, ואני מתפלל ברינה לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אין פה התלהבות. מה זה בא ללמד? שבאווירה של קה הכל בומבסטי וחגיגה. באווירה של קו, אותה מילה רינה נהפכת לשברון הלב, לתפילה לקדוש ברוך הוא, עד שהשם יראה ביר בצר להם בשומעו את רינתם. הרינה שלי כתפילה בקו מתכתבת, מבקשת, מתרימה, היא מכינה את הגאולה של ויוציא עמו בססון ורינה את בחיריו. אני חייב לקרוא את שני הפסוקים האלה ביחד. זה כבר רחוק מצימברלין. ועכשיו תראו איזה דוגמה מרתקת. סוף קה חוגג את סוף סיפור עם ישראל של בני עקיבא, עם ישראל לארץ ישראל על פי תורת ישראל, ויתן להם ארצות גויים. ועמל לאומים יירשו. אני נוחל את ארץ ישראל, ירושת ארץ ישראל, מהעמים כדי שאני יכול להיות שם. במזמור קופוו, אותו מושג ארצות וגויים, מתפצל לשתיים, נשבר לשני מושגים, שתי צלעות נפרדות, הפוך לחלוטין. לא נחלה של ארץ ישראל, אלא גלות מארץ ישראל, להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. מה נגמר מזרעם שיצאו לגלות לזרותם? הפך, על ידי הניגות של תזה אנטיתזה לפי הגל, הגאולה והשיבה לארץ ישראל נהפכה להפך. וזה כמובן ברור, אתם יכולים לעבור על כל הדוגמאות האלה, יש לסדר אותם אחרת, אני לא עשיתי את זה פה הכי טוב, ויש עוד דוגמאות שלא הבאתי, כי זה לפני כמה וכמה שנים, אבל אתם תבינו איזה יופי הרעיון הזה. שגם שיחו בכל נפלותיו, זכרו נפלותיו, אבותינו במצרים לא השכילו נפלותיך, נפלות בארץ חם, נוראות על ים סוף, לא הבינו. אנחנו ראינו את בעמים, נספר את עלילותיו של קודש בריחו. אבל עם ישראל שהגיע לארץ ישראל, ויחעיסו במעלליהם, ויזנו במעלליהם. עלילותיו של קודש בריחו להוביל ולפנק את עם ישראל, נשבר, התוכנית הזאת התבקלה או התעכבה, נפגעה ממעלליהם, של עם ישראל אשר חטאו במעלליהם. אבל בכל זאת, ויזכור להם בריתו וינחם קרוב חסדיו, השם שומר עליהם גם בקו"ו, למה? כי הוא מחויב לתחילת קו"ה. ואתם רואים פה עוד ועוד דוגמאות, ארץ חם מופיע רק פה ובעין ח', ובחיריו, בחר, בחיריו, התעללו בשם קודשו, גם פה להתעלל עם נחלתך לשם קודשך, יש פה המון מושגים שחוזרים פה ושם. עכשיו זה רק קופה וקופה. בואו נדבר קצת על קופה וקופה. עומד לי בלשון לדבר על קופזה, אני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה קצת, כי להתאפק אני לא יכול, אבל לפרט אני לא רוצה. קופה וקופה נותן תפיסה אלוקית, כמו קוף י' א' וקוף י' ב'. זה השם, זה האדם שדבק במידותיו. בקוף וב וקוף וב לא היה כזה סיפור הצלחה. אבל עם הווידוי אנחנו יכולים לשחזר ולשקם את החזון האלוקי בקוף ה' וגם במזמור קוף וב. למרות החטא והפספוס והחטאים, לא נמנעה הדרך לחזור לזה ולהידמות בקוף וב לקוף ה'. וזה היופי של הדיאלקטיקה. אני חושב שמדובר על דיאלקטיקה, זה מושג מאוחר יותר של 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 הגל, של ניגודים ותזה, אנטי תזה, סינתזה, הכל כתוב. ואנחנו, אני חושב שכל בן אדם, מה הוא יכול לעשות עם מה שהשם נותן לו, ומה הוא מצליח לעשות עם מה שהשם עושה לו, וכמה הוא מפספס, וכמה חטאים במובן של פספוסים יש לו, שהוא לא כזה עושה, שהוא לא כזה מצליח, והוא לא כזה מגיע, הוא לא זוכר את נפלאותיו, אבל המשורר בקוף וב נותן לו את הדרך, אתה יכול לסגור את הפער. ניתנה לבן אדם לחזור בתשובה. מי הדוגמה לזה? משה רבינו. הגיבור הגדול של מזמור קופיו זה משה רבנו. במדבר 40 שנה, משה רבנו עד היום נותן לנו את האפשרות הזאת. והדיאלקטיקה הזאת של קופה וקופיו, אני חושב שזה פנטסטי, בין האידאה, בין המצב האידיאלי והמציאות, שהיא תלויה לא מעט בפספוס שלנו. אבל עליך לסגור את הפער. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה לא יכול להיפטר ממנה, וקוף וב שואף לקיים את קוף ה'. החזון היפה שהשם נתן. עכשיו רבותיי, עד כאן זה הניתוח היפה של ולטר צימרלי, השוויצרי שלי, שכתב את זה מאוד יפה. והייתי רוצה להגיד לשוויצרי שלי, תגיד לי, למה לא קראת את קוף זין? עכשיו בא רבותיי, אם אנחנו מבינים שיש ניגוד בין העבר והפוטנציאל אשר בידינו, לבין מה שאנחנו אמורים לעשות, למה ריבונו של עולם ואלטר צימרלי, שגילית את קוף ה' וקוף ו', למה לא קראת הלאה? למה נשארת פה? חגגת את המזמור של... אופה, טעיתי. חגגת את המזמור, את הניתוח שלו על צווילינגס פסלמן של שניים. למה רק שניים? למה לא את קוף ז'? למה לא חיברת את זה? היית מוצא כל כך הרבה יופי, שאנחנו רבותיי, בעזרת השם בשיעורים הקודמים, נראה את זה. ופה אני חושב שהוא לא יכול להגיע לזה, הספרות המחקרית לא עסקה בזה, כל ספר תהילים, הכל ביחד, זה כמעט כפירה במחקר האקדמי של שנות ה-50, ה-60, ה-70. הם היו עוד עמוק, עמוק, עמוק בהיסטוריה ולהאוזן הביקורתיות. לחבר את הכל ביחד, זה ילדותי, זה לא מחקרי. אז הוא חגג את קוף ה' ואת קוף ו', אנחנו חגגנו את קוף א', קוף ב', את קוף ג', קוף ד', אני חוגג את כל ספר תהילים כרצף. כי למדתי מהם, זער פה, זער שם, ואני מגייס את צימרלי ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ומחבר אותם לכל ספר תהילים, והיו לאחד בידיך כל ספר תהילים. הוא, כשהגיע למזמור קוף ה' וקוף ו', את המקבילה הזאת, הוא אפילו לא הזכיר והיא מופלאה. והיא מחברת כבר את קוף ד' לקוף ה'. הוא לא דיבר עליה מילה ולא חצי מילה. כי הכל קשור. לא מאחורה הוא קישר, ולא מקדימה הוא קישר. ולמה? כי יש צזור, יש הפסקה מאוד חדה בסוף מזמור קוף ו'. אין סיבה לצימרלי בתקופתו לפזול לקוף זין. זה רחוק, רחוק. זה כבר ספר חדש, אולי מתקופה אחרת, מחבר אחר, ממקום אחר, הכל אחר. אל תתרחק ואל תעשה ספקולציות רחוקות. אני מרגיש מה זה בנוח ומה זה מתחיל להתלהב איפה שצימרלי עזר, הפסיק, מקוף ה' וקוף ו', אנחנו נגיע רבותיי הרבה יותר רחוק. ואני רוצה להגיד את זה. וזה כל כך רלוונטי שאנחנו מתפללים לעם ישראל, לחיילים ולמפונים ולכל היהודים בגולה. ואנחנו צריכים לחשוב על העבר. מה השם נתן לנו בקופי? מה הייעוד האלוקי? מה החטאים שלנו? איפה פספסנו ולא עשינו מקסימום? ועכשיו מתפללים. ואני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה אם הם קריאים. אני לא זוכר כמה זה קרי. שנייה בבקשה. לא, זה לא יצא. הייתי רוצה לקרוא את שלושת המזמורים האלה, זה ב... רזולוציה הזאת גרוע מאוד. אחרי שהתפעלת הושיענו השם אלוהינו וקבצנו מן הגויים, ואנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל, ואמר כל העם אמן הללויה בסוף קוף וב, הספר הרביעי, עכשיו פותחת החגיגה החדשה לחלוטין. אנחנו עושים משהו חדש לגמרי. אני רוצה להביא את זה מפה, ברשותכם. זה מזמור קוף וב, הסוף. וירא בצר להם, בשומרו את רינתם, והפכת את הרינה למשהו, שמחת היציאה, אתה מתפלל למשהו טוב יותר, ואתה נמצא בלחץ של האויבים, אבל יש ברית לפני כל שוביהם, ואתה מתפלל לתקופה יותר טובה עם כל עם ישראל. עכשיו תראו, מזמור אחד אני עובר מקוף ו' לקוף ז'. ביקשת פה, הושיענו אדוני אלינו וקבצנו מן הגויים. פעם ביציאת מצרים היינו בתקופת הגאולה, נכון? ויושיען מיד שונא, ויגלה מיד אויב, אמר קוף ו', אדון צימרלי. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. זה הדור שלנו. זה אנחנו. זה התקופה שלנו. זה העם שלנו היום. יאמרו גאולי אדוני אשר גאלה מיד צר. ביקשת להינצל מיד צר. המזמור הקודם סיים. ויתנם. ויר בצר להם. ויר בצר להם, והשם שומע את רינתם. אז הוא גאל אותנו מיד צר. ושימו לב, הארצות של הגויים, שגלינו לשם, לזרותם בארצות, ומארצות קיפצם. ביקשת וקפצנו מן הגויים, והיינו בגלות בארצות, והכל חוזר לתיקונו. ואנחנו שמחים בזמן הגאולה, שמחים להודות להשם, יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. אנחנו כן זוכרים את נפלאותיו. אנחנו כן מקיימים, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. עם ישראל שחוזר מהגלות, מארבע ארצות, זה הפתיח של הספר הרביעי. איזה יופי זה יושב. Location, location, location. ועכשיו זופחים להשם, לא זופחים כמו בקוף וב, לאלילים ולשדים. זופחים להשם, ויזבחו זבחי תודה, כי זה מזמורי תודה. הודו להשם, ויספרו מעשיו ברינה. הרינה שהייתה יציאת מצרים, ויוצא עמו בססון, ברינה את בחיריו, ברינה שנהפכה לתפילה, ולמשבר ולדיכאון בקוף וב, עכשיו זה נהפך ללספר את מעשי השם ברינה. בלשונו של ויקטור פרנקל, it's the logotherapy. אנחנו מספרים לכולם, ועל הפרטים של מזמור קוף זין, על זה רבותיי, נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. האם יש שאלות פשוטות או הערות מעמיקות?
תודה רבה, ראשית, ואולי קוף זין זה שלישייה, לא רק שיש תאומים, אבל אולי זה באמת שלישייה.
אדון צימרלי, פספסת את זה לגמרי. ואני מתפעל מזה, אמרת להם, יש לי קצת איזה הרהורים ביוגרפיים, שלפני 50 שנה הוא זיהה את זה, חוקר מתקופת השואה, שידע היטב, היטב את מיטב החוקרים, והוא מאוד דאג לכנסייה שתעשה משהו לעם ישראל ולמדינת ישראל, אבל הוא ראה את האבנים הקטנות, כמה אבנים של הפסיפס, והוא זיהה אותם יופי, אבל את קובהי, קובב, שראינו כל כך בעומק היום, כצווילינגס פסלם, הוא לא ראה את קובזיין, אני לא התמקדתי. מה שאני רוצה להציע לכם, תקראו עכשיו את קובהי, קובב וקובזיין. ופתאום אתם רואים שפיוטר של מזמור קובזיין זה אנחנו. אנחנו אחראים לקחת בידיים את כל הזיכרונות, ואת כל הניסיון של הנהגת השם מקופי, וכל הנהגת השם והכישלון שלנו בקופיו, שנכשלנו, אנחנו צריכים לעשות אינטגרציה. ומה אומר מזמור קוף זין בסוף? יראו ישרים וישמחו, בכל עוולה קפצה פיה, ובעיקר מחכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. חלילה חלילה, שלא נפספס את גודל השעה, ולא נהרוס את גודל השעה, ולא נקלקל אותה על ידי פספוסים של שנאת ישראל, של חוסר הפנמה מה עלינו לעשות. זה מה שבזמן הגאולה, בזמן קיבוץ גלויות, מוטל עלינו לעשות. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם? אתם יודעים מי יודע להגיד את זה? מי החכם שיודע לשמור אלה ולדבר בחסדי השם? זה כמובן מזמור לדוד, שהוא מצטט, הוא מצוטט, אבל זה, אני לא אספר לכם עכשיו את הכל על השיעור הבא, אחרת אין לי מה לספר בשיעור הבא, וכבר התרכזנו הקופי קוף זין, והיופי של השלישייה, אודרי, אנחנו נראה פעם הבאה. מזמור קוף זין זוכה להמון המון תשומת לב. יום עצמאות, ועומדים בהתלהבות ובצדק. והמזמור היפה, הרב יואל בן נון, כתב עליו ספר יפה, על המזמור, והראיתי לו את הדף המשולש, הוא כמובן, את המזמורים המשולשים, הוא לא הכיר את זה, אף אחד לא לומד ככה. אבל רינה, 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 זה אותו מושג. נפלאותיו שהוא עשה, קה, אבל שכחנו, קו, אבל יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לפני אדם, זה המסר הגדול להודיע בעמים לבני אדם.
ממש יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל, תודה רבה לך.
תודה רבה, זה לא לי, זה הכל דוד המלך, את טועה גברת. זה הכל דוד המלך, אם הצלחתי זה הוא, אם נכשלתי זה אני.
חלילה.
The twins. תודה רבה, מזמור קוף זין, אני רוצה קודם כל לעסוק במבנה שלו, וואלה 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 וואלה, כמה מקבילות יש עם מזמור, עם ספר ישעיהו, חגיגה קיצונית. המקבילות עם ישעיהו בקוף זין הם, אז מזמור קוף זין לפחות ניתוח אחד של המזמור, עם המון מקבילות למקרא, ורק אז נוכל לחזור למה שאמרנו היום של קוף ה' קוף ו', אז רק אחרי קצת עבודה בקוף ז' נוכל לראות את זה. תזכרו זה סוף ספר רביעי בתחילת ספר החמישי.
תודה
רבה,
רבה
לכם.
תודה רבה, מדהים, מדהים.
תודה לך, שמח שנהנים. הכל דוד המלך, זה באמת תובנה מדהימה מאוד.
תודה רבה.
אני רוצה להעיר, אם תרשו לי עוד שני משפטים, בעזרת השם אני מלמד בימי העיון בעוד חודש בערך, ואישרו לי בחסדי השם כאילו, בחסדי דוד הנאמנים, אישרו לי שני שיעורים זה אחר זה. עוד לא היה דבר כזה בתולדות ה... ואני רוצה להראות, אני אדבר כמובן על הספר הרביעי, ואני רוצה לעשות עליכם ניסיון על יבש, לא על יבש, בכלל לא יבש, תרגיל על יבש. אני רוצה להציג את המבנה של הספר הרביעי עם כמה מסרים מיוחדים, כל מה שלמדנו לאורך כל הדרך, אי אפשר להביא בשני שיעורים, ואני אשמח אם יש למישהו עצות או הצעות או מה לא להגיד ולא להמיס, אז אני אשמח לשמוע.
Rav Benny, is this the first time that the Yemei Iyun are putting, giving anybody two blocks of time?
First right. time.
ראיתי את זה.
אני חולם על זה פעם שאני אהיה גדול, אבל את בחול או את תבואי ארצה? אני חולם על זה, אני חולם על זה, אני חולם על זה לעשות רצף של חמישה שיעורים ברצף, ואז ביום אחד להקיף את כל הספר עם מזמור אחד. כאילו, להבין את הספר, לרדת למזמור, להבין את הספר הבא, לרדת, אבל על זה נדבר פעם אחרת.
יופי, תודה רבה.
תודה לכם, תודה להשתתפות.